טוב, בפעם הקודמת עסקנו ביחס לראיות סטטיסטיות. הדוגמה שהבאתי שם, לא שלי, של מאמר של פפינו, זאת דוגמה ל-100 אסירים שמתנפלים על סוהר בחצר הכלא. 99, זאת אומרת יש 100 אסירים בחצר, 99 מתוכם התנפלו על הסוהר. השאלה האם אפשר להרשיע כל אסיר שמגיע בפנינו, בגלל שהסיכוי שהוא השתתף בהתנפלות הזאת הוא 99%. אז מקובל בעולם המשפטי שלא. מצד שני, עדות ראייה ודאי מספיקה כדי להרשיע אדם, למרות שהאמינות של עדות ראייה לא בהכרח עולה על הראייה הנסיבתית, להפך לפעמים היא אפילו פחותה ממנה, ודיברתי על זה שראייה נסיבתית זה לא שם נרדף לראייה חלשה. והשאלה היא, אז למה? למה באמת במקרה הראשון אנחנו לא מרשיעים, ובמקרה השני אנחנו כן מרשיעים? עכשיו, אמרתי שאני אציע לזה שלושה הסברים, שהם אולי במובן מסוים משלימים אחד את השני, אולי לא זהים, אבל נדמה לי שהם נותנים איזשהו רעיון משותף. ההסבר הראשון שאותו הצעתי זה שבעצם האסירים בכלא זה מקרה של רוב דאיתא קמן, בגלל שאין שם איזשהו חוק טבע שאומר שאנשים מהסוג הזה מתנפלים על סוהרים, כן? זה לא משהו שהוא קשור לטבעו של עולם, אין לי איזושהי אינדיקציה שהאדם הזה אכן יש לו אופי כזה או שהוא השתתף במעשה הזה, אלא זאת ראייה סטטיסטית שנבנית מנתונים מקריים. במקרה פה היו 100 אסירים שמתוכם 99 התנפלו. בחצר אחרת יכול להיות שיהיו 100 אסירים שמתוכם רק 20 התנפלו, או שלא התנפלו בכלל. זאת אומרת, אין איזה חוק טבע שכשיש 100 אסירים בחצר, 99% מתוכם תמיד מתנפלים הסוהרים. לכן זה לא מידע כללי על טבע העולם, אלא זה עובדה מקרית, שנכונה לסיטואציה הזאת. אז במובן הזה זה דומה לרוב דאיתא קמן ולא לרוב דלייתא קמן. והטענה, וראינו שברוב דאיתא קמן, ההבדל בין רוב דאיתא קמן ורוב דלייתא קמן, זה שרוב דלייתא קמן הוא הכללה ממדגם, ורוב דאיתא קמן הוא לא רוב שנבנה כמו שנבנה חוק טבע, אלא הוא בעצם איזושהי השערה אפריורית שלנו על המציאות. זה לא איזשהו סוג של ידע על העולם, או תוצאה של הכללה ממדגם, אבל עדיין זה כך מתקבץ ידע מדעי. ולכן רציתי לטעון שאי אפשר, כשאומרים שאי אפשר להרשיע על בסיס הכרעה, על בסיס ראייה סטטיסטית, מתכוונים לומר שאי אפשר להכריע על בסיס רוב דאיתא קמן. ושרוב דאיתא קמן זה לא משהו שאתה באמת יודע על טבע העולם. האדם שעומד בפניך, אין לך באמת ראיה פוזיטיבית לגביו שהוא השתתף בעבירה. אלא מתוך הצטברות הנסיבות, ואתה מעריך שנגיד ההתפלגות לכל האסירים היא אותו דבר, אז אתה מניח שהסיכוי פה הוא 99%. אבל זה בעצם לא תוצאה של תצפית, לא תוצאה של ידע לעולם, אלא איזושהי השערה שלך. עכשיו, פה אני רוצה להעיר, נדמה לי שליאב העיר את זה בשיעור הקודם, ואני מקבל בסופו של דבר, מקבל את ההערה שלך. ואת אני רציתי גם לטעון אחרי שאמרתי את כל זה, הדבר הזה שאמרתי עד עכשיו, יש בו מידה של אמת, אבל אנחנו נראה את זה בהסברים הבאים. אבל מה שאני רציתי לטעון, זה שההסבר שאותו הצעתי כאן, הוא בעצם הסבר שקשור למציאות עצמה. זה לא הסבר משפטי, זה הסבר סטטיסטי או הסבר עובדתי. כי הטענה שלי שבאמת ובתמים אין לי מידע על האדם הזה שהוא פושע, כמו שאין לי מידע על החתיכת בשר שאני מוצא ברחוב שהיא כשרה. אני רק יודע ש... או לא יודע, סליחה, מניח רוב הסיכויים שהיא כשרה, כי אני מניח שהפרישה מכל החנויות היא שוות משקל. אבל זאת הנחה, זה לא ידע. ולכן הטענה היא, טענה שהייתה, זה שלא רק שיש איזשהו היגיון משפטי לא לסמוך על ראיות כאלה, אלא על ראיות אחרות, סברה משפטית. אלא יש פה גם הבדל סטטיסטי בין שני סוגי הראיות. הראיה על בסיס עדים היא באמת ראיה שמביעה ידע ספציפי על הנאשם, לא מוחלט, לא ידע ודאי, אבל עדיין יש לי ידע על הנאשם שהוא רצח או שהוא השתתף בעבירה. כאן אין לי, יש לי בסך הכל השערה איך מתפלגת האשמה הזאת, ולפי ההשערה הזאת יוצא לי שהחתיכה הזאת 90% כשרה, או שהאדם הזה כנראה השתתף בהתנפלות. עכשיו, בנקודה הזאת, אני חושב שזה לא נכון מה שאמרתי. זאת אומרת, אני מקבל את ההערה של אליאב, היא בעצם, ננסח את זה כך, נגיד שאני שם את 100 האסירים האלה שהיו בחצר, כן, באולם, מחוץ לאולם המשפט, אני מסדר את כולם בשלשות, עוצם עיניים, מערבב אותם ומוציא אחד. מה הסיכוי שהאחד הזה הוא פושע? והיא 99%, וזה כן הסתברות. זאת הסתברות, זאת אומרת, כי ברגע שברור הרי שיש פה 99 אשמים ואחד זכאי, זה אני יודע. עכשיו, אני גם הרבבתי את כולם, ואז בחרתי באחד מהם באופן מקרי. אז מה זה לא דומה לפרישה של חתיכת הבשר מתוך החנויות? הפרישה של חתיכת הבשר מתוך החנויות, אני באמת לא יודע איך חתיכות בשר נופלות או פורשות מתוך חנויות, ומה הסיכוי שחתיכה תאבד בחנות א', ב', ג', האם זה אותו סיכוי או לא אותו סיכוי, אין לי דרך לבדוק את התזה שלי שהאדם, שהחתיכה הזאת היא חתיכה קשרה ב-90% או לא קשרה ב-90%, כל הדברים האלה נכונים לגבי חתיכות בשר, חתיכת בשר עם חנות, במקרה של חנויות, 9 חנויות, אבל במקרה הזה, זה חישוב סטטיסטי, פלן, כן, זאת אומרת, זה ברור, שיש לי 100 אנשים, מתוכם אחד, כמו כדורים, כן, הדוגמאות הקלאסיות בקומבינטוריקה, יש לך 100 כדורים בתוך חבית, אחד מתוכם ירוק, 99 אדומים, אתה מערבב היטב, מכניס יד, אתה עושה מעיניים, מכניס יד ומוציא אחד. מה הסיכוי שהוא ירוק? הסיכוי שהוא ירוק בעצם הוא 1 ל-100, נכון? זאת אומרת, זה כן הסתברות, זה לא השערה, זאת הסתברות. כי אני, במקרה הזה, אני כן יודע איך פורשים הכדורים מתוך החבית הזאת. במקרה של החנויות, אין לי מידע איך חתיכת הבשר פרשה מהחנות, ואיך היא נאבדה, ומה הסיכוי שלה לפרוש מחנות א', ב' או ג'. אבל כאן יש לי 100 כדורים, ואני בוחר באופן מקרי. ברור שהסיכוי לפרישתו של כל אחד הוא שווה. ולכן, נכון שזה לא הכללה ממדגם, ובמובן הזה זה רוב דעית הקמן, אבל ההיגיון שאומר שרוב דעית הקמן הוא לא באמת הסתברות, פה זה לא נכון. במקרה הזה, למרות שזה רוב דעית הקמן, זה כן באמת הסתברות. זאת בעצם הטענה של אליאב, ואני מקבל אותה. ואני חושב שזה באמת לא אמירה הסתברותית, ועדיין יכול להיות שההבדל הזה כן יכול להסביר, אבל זה יהיה הסבר משפטי, לא הסבר הסתברותי, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להיכנס לשני ההסברים הבאים. התחלתי בפעם הקודמת...
הרב, אפשר שנייה?
כן, כן.
אולי אפשר לומר, אני רוצה לחזור מהטענה שאמרתי, ואולי אפשר לומר שגם במקרה של האסירים זה לא לגמרי הסתברות, אלא יש ממד של הנחה, כי אולי ניתן לומר שהסיכוי שכל האסירים יהרגו מישהו, הוא לא אותו סיכוי. כאילו, יש אחד שהוא אסיר מאוד רשע, יש אחד שפחות, יש אחד שפחות, אז הסיכוי שכל...
זה לא משנה כל כך. בוא נניח שכולם, 99 אסירים החזיקו נבוט עם אותו משקל, והורידו מכה באותה עוצמה על הבן אדם. בסדר? רק אנחנו משתמשים בדוגמה היפותטית. אז בדוגמה הזאת, אני יכול להרשיע את הבן אדם? התשובה היא לא. זאת אומרת, מערכות משפט לא מרשיעות את הבן אדם במצב כזה. אז לכן זה לא חשוב לי כרגע, אולי הדוגמה הזאת לא הייתה הכי מוצלחת, אני אקח דוגמה אחרת. אני מדבר כרגע...
לא אמרתי היטב, אבל זה לא מה שרציתי להגיד, רציתי להגיד שהממד של ההנחה במקרה של התשע חנויות הוא שאנחנו לא יודעים באמת איך בשר נופל ואיך התשע נופלת וכו' וכו', אז גם במקרה של האסיר יש ממד של ההנחה, כי אנחנו לא יודעים באמת אם כל האסירים יש להם את הפוטנציאל הנפשי, כאילו את הרצון להרוג מישהו, להרוג איך אומרים, את השומר.
זה לא משנה. כמו שתיארתי את זה קודם, בסוף בסוף היו הרי 99 שהיה להם את הפוטנציאל הזה, את הרצון הזה, ואחד שלא. עכשיו
לא,
אני אומר,
מי אמר שיש לכולם את הפוטנציאל הזה? אז זה
כולם
הנחה.
השתתפו. מה? לא הבנתי. כולם, עובדה שהם עשו את זה.
אה,
לכן אני
אה.
מערבב את כולם ומושך, בוחר
אה,
אחד
כן.
באופן מקרי. אז הסיכוי הוא 1%. אין, זה
אוקיי,
לא...
שכחתי את הנקודה הזאת, אוקיי, תודה.
אוקיי, בכל אופן, טוב, אז זה לגבי, זה ההסבר הראשון, אני מקפיא אותו או משעה אותו בינתיים עד שנראה את הבאים, ואז אולי נחזור אליו. ההסבר השני, התחלתי אותו, והבאתי שמה את הסתירה שמקשים הראשונים, תוספות בבבא קמא כ"ז ובסנהדרין בדף ג', לגבי השאלה האם הולכים בממון אחר הרוב. הסוגיה המקורית היא מחלוקת רב ושמואל, לגבי אדם שמכר שור לחברו והשור נמצא נגחן. המוכר, אז הוא רוצה להחזיר למוכר את השור הזה, זה שור לא מוצלח, לא התכוונתי לקנות שור כזה. המוכר טוען שהוא מכר לו את השור הזה לשחיטה. אם זה שור לשחיטה, מה זה משנה אם הוא נגחן או לא? קונה טוען שהוא קנה את זה לחרישה, הוא רוצה שור שימצא אצלו שנים ויעזור לו לחרוש בשדה, ושור נגחן אי אפשר להשתמש בו. עכשיו הגמרא אומרת, וזה כנראה מוסכם בין לרב בין לשמואל, שרוב שברים נמכרים לרידיה, לחרישה, ולא לשחיטה. עכשיו השאלה, האם זה שטוען שהוא קנה לחרישה צודק, או הלכה כמותו, או פוסקים לטובתו, כי הולכים בממון אחר הרוב, או שלא? אז רב טוען שהולכים בממון אחר הרוב, ושמואל טוען שלא הולכים בממון אחר הרוב, ולכן בעצם זה שטוען שקנה לרידיה, לא יכול להסתייע בעובדה הנכונה כשלעצמה, שבדרך כלל רוב השברים נקנים לרידיה, לחרישה. אז זה הלכה כמו שמואל, כיוון שבמחלוקות בדיני ממונות, רב ושמואל הלכה כמו שמואל. רק כמו שמואל בדיני וכמו רב באיסורי. אז לא הולכים בממון אחר הרוב. מצד שני, יש מקומות שבהם רואים שכן הולכים בממון אחר הרוב. הדוגמה שאותה התוספות מביא זה הגמרא בסנהדרין, לגבי רוב בבית דין בדיני ממונות. יושב בית דין בדיני ממונות, שלושה דיינים, שניים מחייבים את ראובן ואחד מזכה אותו. אז ההלכה נפסקת כמו שני הדיינים, נגד אחד, הולכים אחרי הרוב. וזה המקור לזה, הוא מהפסוק של אחרי רבים להטות, שהוא בעצם הפסוק שמהווה מקור בכלל לדין הליכה אחר הרוב. אז רואים שגם בדיני ממונות הולכים אחרי רוב הדיינים. ושואלים התוספות, אז אנחנו רואים שגם בממון הולכים אחר הרוב, שזה סותר את מה ששמואל, ככה אנחנו פוסקים להלכה, בערוב לרידיה, שלא הולכים בממון אחר הרוב. אז אפשר להציע לזה כל מיני הסברים אחרים. אני רוצה להתמקד בהסבר אחד שעולה בתוספות, בסנהדרין, והתוספות טוען שהרוב, אמרתי שיש שני כיוונים עקרוניים בראשונים, כיוון אחד אומר שהרוב בבית דין הוא מיוחד, ולכן הולכים בממון אחר הרוב בבית דין. אבל באופן כללי באמת הכלל הוא שלא הולכים בממון אחר הרוב, והתפיסה השנייה היא הפוכה. בדרך כלל כן הולכים בממון אחר הרוב, הרוב לרידיה היא של השברים, הוא מיוחד, שם ספציפית לא הולכים בממון אחר הרוב. בקיצור, ההבדל הוא בשאלה האם הרוב בבית דין הוא החריג, וכל השאר לא הולכים אחר הרוב, או להפך, הרוב בחרישה הוא החריג ושם לא הולכים אחר הרוב, אבל כל השאר כן. זה הדיון. למה שבבית דין יהיה חריג? בגלל ש...
בבית ג'ין זה איתא קמן, לא?
מה?
בבית ג'ין זה רוב דאיתא קמן, ולריג'ה זה רוב דלייתא.
רוב לרידיה, למה זה לאיתה קמן?
כי זה טבע העולם, שרוב הקונים...
זה לא כל כך ברור. לא ברור בכלל. נגיד שאני חי במקום מסוים, אני יודע שפה האנשים קונים לרידיה, למרות שאולי בשאר העולם יכלו לקנות לשחיטה. לפחות יכול להיות מצב כזה. לא, זה כנראה לא המצב, אבל אני לא חושב שזה מהותי פה. ההבחנה בין איתא ולאיתא קמן. בכל אופן, הראשונים אגב מזכירים בעצמם שההבדל בין איתא ולאיתא קמן לא רלוונטי. שוללים את האפשרות שברוב דאיתא קמן נלך אחרי הרוב וברוב דלאיתא קמן לא נלך אחרי הרוב. מפורש, הם כותבים את זה במפורש תעשו.
אוקיי.
בכל אופן, אז לענייננו, אז מי שאומר שהרוב בבית דין הוא המקרה המיוחד, הוא פשוט אומר, זה התוספות בבבא קמא נדמה לי, הוא טוען שרוב בבית דין, הכלל הוא שצריך, זה רב חיים מסביר את זה כך, רב שמעון בהסבר דומה, יש הבדלים קצת, אבל הם כמה אחרונים הולכים, מסבירים את התוספות, שהרי בדיני האחרונות התורה אומרת שצריך שלושה דיינים שיפסקו, אלוהים אלוהים, כתוב שלוש פעמים אלוהים בפרשה, אז צריך שלושה דיינים בהם. עכשיו אם בשניים נגד אחד נלך כמו השניים, אז לא מתקיים דין התורה שצריך שלושה דיינים. הוא בעצם על פי שני דיינים, לא על פי שלושה. בהרכב ישבו שלושה, אבל את הפסק הוציאו שניים, ולא שלושה. על כורחנו, אם התורה אומרת שמספיקים שלושה דיינים, ושהולכים אחר הרוב בבית דין אחרי רבים להטות, התורה אומרת לנו שהמיעוט בבית דין הוא כמי שאינו. או במילים אחרות, בשפה פחות מיסטית, בסוף בסוף על פסק הדין חותמים שלושת הדיינים. זה שרק שניים רצו את ראובן ואחד רצה לזכות אותו, זה נכון. אבל בסוף כשבית הדין פוסק, שלושת הדיינים חותמים למטה שזה הדין. אחרי בית התורה אומרת שנקיי הדעת בירושלים היו בודקים מי יושב איתם לסעודה. זאת אומרת, כן, כמשל לבית דין. זאת אומרת, דיינים שמתיישבים בהרכב מסוים, תבדוק טוב אם אתה מוכן להצטרף לשני הדיינים שאיתך, גם בהנחה שאתה תהיה בדעת מיעוט ותצטרך לחתום על פסק דין שהם קיבלו בדעת רוב. אם אתה מזלזל בהם או לא מקבל את האפשרות שטעית, אתה בטוח שאתה יותר חכם, ואם הם לא מסכימים איתך אז הם פשוט טיפשים, אל תשב איתם בדין. כי אתה תצטרך לחתום על פסק דין גם אם אתה תהיה במיעוט. יש אפילו תהליך רכיל בעמך, כן, לגלות, ללכת לבעל הדין ולהגיד לו, אני בעצם התכוונתי לזכות אותך, הם חייבו אותך, מה אני יכול לעשות? נאלצתי לחתום. אז אני יכול להגיד לו את זה, לא תלך רכיל בעמך. המסך מבית הדין הוא מסך אחיד, כבית הדין פוסק שראובן חייב, כל שלושת הדיינים חותמים למטה, הדיונים ביניהם זה עסק שלהם, פנימי שלהם. אז מה זה אומר בעצם? שכאשר שני דיינים גוברים על דיין אחד בדעת רוב, מבחינתנו שלושת הדיינים פסקו שראובן חייב. ולכן במקרה הזה באמת הולכים אחר הרוב. למה? כי פה אין מיעוט. הרוב זה בעצם שלושה דיינים, הלכתית כמובן, לא עובדתית, הלכתית. ולכן פה, אפילו שזה בממון, הולכים אחר הרוב. אז סתם ככה בהקשרים כמו רוב לרידיה וכדומה, שמה לא הולכים בממון אחר הרוב. ולכן זה מיעוט, כן.
כבוד הרב, לא הבנתי את ההבחנה שעשית בין הלכתית.
רגע, מישהו התחיל לדבר? אז רק ת...
אני... לא הבנתי את ההבחנה שעשית ברוב הזה, רוב הלכתי ורוב עובדתי.
לא.
כאילו מה, שההלכה מכירה בזה כאילו זה כבר כולם?
עובדתית היו שני דיינים שחייבו את ראובן ודיין אחד שזיקה אותו. אבל ההלכה רואה את הסיטואציה הזאת כאילו ששלושת הדיינים חייבו אותו. זה בעצם סוג של ביטול ברוב. הדיין של המיעוט מתבטל בדעת הרוב, ועכשיו יש לנו כביכול תערובת שכל כולה מחייבת את ראובן. זה כמובן חידוש של התורה, זה לא האמת העובדתית. עובדתית רק שני דיינים חייבו אותו, לא שלושה. אבל התורה רואה את הפסק דין כפסק דין שיצא משלושת הדיינים בבת אחת. גם הדיין של המיעוט הסכים בסופו של דבר שאם הרוב יגבר עליו הוא מצטרף אליהם. למרות שהוא לא השתכנע, אבל הוא מצטרף אליהם. אם הוא לא נמצא בסיטואציה כזאת, אם הוא לא קיבל את ההחלטה הזאת, אסור לו לשבת איתם בדין. ולכן בעצם פה זה מקרה מיוחד. כי פה אין פה רוב ומיעוט, אלא כל בית הדין קבע שראובן חייב, אבל זה לא נקרא שהולכים אחר הרוב. זה מקרה חריג. הייתי אומר אפילו זה רובו ככולו, או ביטול ברוב. זה לא עניין של הלוך אחר הרוב. לעומת זאת, בכל המקרים של הליכה אחר הרוב, שמה באמת בממון לא הולכים אחר הרוב. בסדר?
אפשר עוד שאלה אחת?
כן.
אתה אמרת שאם הוא לא יסכים לחתום אחר כך, אז אסור לשבת איתם בדין, אבל אז מה קורה בסנהדרין גדולה?
כי אז אין לו לאן לברוח, כי בסוף אם הוא לא יישב איתם בדין, אז
לא, לא.
בכל מקרה יהיה מחויב לסנהדרין,
לא,
לא?
הוא לא מצטרף לסנהדרין הגדולה, מה זאת אומרת? אם הוא לא סומך על אנשים שיושבים בסנהדרין הגדולה, ולא מוכן לחתום יחד איתם על מה שהם קובעים, שלא יצטרף
כן.
אליהם.
אבל יש להם סמכות פורמלית גם לגביו, זאת אומרת, הוא חייב אחר כך לקיים את הדברים שלהם.
שהוא יהיה חייב לקיים בסדר, אבל הוא לא חותם על הפסק דין. הוא יקיים תחת מחאה, ויגיד אני לא מסכים, אבל מה לעשות? זה בית הדין הגדול ואני חייב לעשות. אבל כשהוא חותם על הדין, אז הוא אומר אני חושב שכך הדין. זהו, לא מוכן לעשות.
אוקיי, תודה.
אז זה ערוץ אחד, כן, הערוץ שאומר שבעצם המקרה של בית הדין הוא המקרה החריג, אבל מה שמעניין מבחינתנו זה הערוץ הנגדי. הערוץ שאומר שהרוב לרידיה הוא הרוב החריג. הבאתי את רב שמעון שקופ, רב שמעון שקופ טוען שכאשר הרוב תלוי בהחלטה של בני אדם, רוב לסבלונות וכולי, היינו שם את הרב שמעון שקופ הזה, שם לא הולכים אחר הרוב. מה זאת אומרת? נכון שרוב האנשים קונים או מוכרים שור לרידיה, לחרישה. מיעוט קונים אותו לשחיטה. אבל אין שום דבר בעייתי או, 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 או קלוש בטענה שאני קניתי או מכרתי שור לשחיטה. יש אנשים שמוכרים שור לשחיטה, זה לא איזה אמירה אני אדם מוזר, או אני אדם שלא מתנהג באופן הגיוני או נורמטיבי. אני מתנהג באופן לגמרי הגיוני, לגמרי נורמטיבי, נכון שבמיעוט המקרים קונים שור לשחיטה, להפך כל בני אדם קונים שור לשחיטה. רק הם קונים שור אחד בחייהם לשחיטה, והרבה יותר שברים לחרישה, נגיד, רק לצורך הדיון. אין פה איזושהי טענה שזאת התנהגות לא סבירה, או לא הגיונית, אלא פשוט זה מה שקורה במיעוט מהמקרים. בסדר, אם נגיד אם השברים היו מספיקים לארוחות שלי לכל החיים, אז אני לארוחות שלי מספיק לי לקנות שור אחד כל החיים. אבל עדיין, שור אחד אני קונה. אין בעייתיות בטענה שאני מכרתי או קניתי את השור הזה לשחיטה. זאת לא טענה בעייתית. יש הבדל בין האמירה שזה מיעוט האנשים קונים לשחיטה, לבין להגיד שזה שקנית לשחיטה, זה שאתה אומר שקנית לשחיטה, זו טענה בעייתית, היא נראית מפוקפקת. לא, היא לא נראית מפוקפקת. אישה, נגיד, שאומרת, אני ילדתי לשבע, אוקיי? זה, אפילו זה, למרות שאנחנו יודעים שיש נשים שיולדות לשבע, אבל זאת כן טענה בעייתית. למה? יש מעט נשים שיולדות לשבע, רובם יולדות לתשע. והרי זה לא בחירה, זה לא בחירה שלך. זה לא בחירה שלך. זה קרה לך, הלידה. לא האישה מחליטה על זה. אז שם עדיין אפשר לומר שהטענה אני ילדתי לשבע היא טענה בעייתית. לפחות כשיש ויכוח, דיברנו על זה שיכול להיות שצריך שיהיה ויכוח בשביל זה. באמת, מה, יש נשים שיודעות לשבע, מה הבעיה? לא משנה, אבל זה, אפילו שם אולי אפשר להגיד את זה. אבל במקרה שהרוב תלוי בהחלטה או בהכרעה של אדם, והאדם אומר, אני רציתי את השור הזה לשחיטה, מה אתם רוצים? צורך לקנות שור לשחיטה זה צורך לגמרי סביר, נורמטיבי, הגיוני. אי אפשר להגיד שהאדם הזה הוא אדם לא סביר, שנהג בצורה לא סבירה. חריגה, נגד טבע העולם. אין טבע בעולם שקונים רוב לרידיה, אפרופו מה שהעירו קודם, האם הרוב לרידיה זה רוב דלייטה כמן או איטה כמן. זה עוד פעם מאתגר את ההגדרות המקובלות. מצד אחד זה לכאורה רוב דלייטה כמן, עם ההסתייגות שאמרתי קודם. מצד שני, ברור שזה לא משהו שהוא בטבע העולם, שאנשים נוטים לקנות רוב לרידיה, אין פה איזושהי מוטיבציית יתר לקנות שור לחרישה, אלא פשוט זה מה שיוצא, שבדרך כלל, רוב המקרים, קונים, כי זה הצורך היותר גדול. אפשר לקרוא לזה אולי טבע העולם באיזשהו מובן, אבל זה לא איזושהי אמירה פוזיטיבית על האדם, אנחנו יש לנו אינדיקציה ברורה שאתה בעצם קנית לרידיה, אל תמכור לנו לוקשים, שקנית לשחיטה. אז כי יש, הטענה היא מפוקפקת שקנית לשחיטה. לא, אין פה שום טענה מפוקפקת. אז אומר רב שמעון שקופ, המקרה של שור שנמכר לחרישה או לשחיטה, הוא המקרה החריג. למה שם לא הולכים בממון אחר הרוב? למה? לא כי באופן עקרוני לא הולכים בממון אחר הרוב, עקרונית הולכים בממון אחר הרוב. רוב מהסוג הזה לא הולכים בממון. למה? כי זכותו של אדם לטעון שהוא שייך למיעוט, הוא בחר לפעול כמו שפועל מיעוט האנשים או במיעוט המקרים. כל עוד הבחירה הזאת היא בחירה הגיונית, נורמטיבית, הכל בסדר. אגב, בהקשר הזה למשל, כשבן אדם אומר אני פרעתי חוב בתוך הזמן, בדרך כלל אנשים פה לא פורעים בתוך הזמן. אני פרעתי בתוך הזמן, לכאורה, גם זה רק החלטה של האדם. הוא החליט לפרוע בתוך הזמן, מה קורה? זה יכול לקרות. יש מעט אנשים שפורעים בתוך הזמן. אני החלטתי לפרוע בתוך הזמן. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר בגלל שהאינטרס של כל אדם זה לפרוע אחרי הזמן. אתה טוען שפרעת בתוך הזמן, זו טענה בעייתית. זו טענה שמעוררת חשד. כי אל תספר שפרעת בתוך הזמן, אנשים סבירים לא פורעים בתוך הזמן. למרות שיש אנשים שכן. אני לא טוען שזה מקרה שלא קורה. אבל כל אדם שיבוא ויגיד לי את זה, הטענה הזאת תשמע לי חשודה.
כמו על ידי שבע?
לעומת זאת, בן אדם שאומר, אני קניתי שור לשחיטה, אין שום דבר חשוד בטענה הזאת. מה הבעיה? אנשים קונים לשחיטה, קנייה נורמטיבית, אנשים הגיוניים לגמרי, פשוט יוצא שבדרך כלל השברים צריך אותם לחרישה ולא לשחיטה. אבל אין שום דבר בטבע העולם שאומר שמי שקונה לחרישה הוא עושה מעשה לא סביר, מעשה בעייתי. כן? כן, מי רצה להעיר?
כן, זה הפרעתי בתוך הזמן, זה כמו הלידה לשבע, נכון?
כמו מה?
כמו הלידה לשבע. שיש אינטרס.
כן, זה כמו הלידה לשבע. אני אומר עוד פעם, זה יותר חזק מהלידה לשבע. אם מי שאומר פרעתי בתוך הזמן, זו טענה בעייתית. זה נוגד את טבע האדם. טבע האדם זה לא לפרוע בתוך הזמן. כל אדם, כולל האדם הזה שלפניי. למה הוא פרע בתוך הזמן? אולי היו לו הסברים, אבל טבע האדם זה לפרוע אחרי הזמן. בלידה לשבע, יש נשים שיולדות לשבע, יש נשים שיולדות לתשע, זה מאוד, אין שום בעיה בזה שאישה יולדת לשבע. לכן שם אמרתי שסביר מאוד שרק בגלל הסיטואציה שיש מחלוקת, ואולי יש לזה השלכות לטענה שהיא ילדה לשבע ולא לתשע, למשל אם הילד ממזר או משהו כזה, אז שם אני עדיין, לא, אני עדיין לא אקבל את הטענה הזאת כטענה סבירה. אבל כשלעצמה, אם לא היה תלוי בזה שום דבר, ובאה אישה ואומרת, אני ילדתי לשבע, הייתי מקבל את זה, למה לא? יש נשים שיולדות לשבע, אין פה שום דבר. אז זה, אפשר לדרג את זה כהיררכיה של שלוש קומות. פריעה בתוך הזמן, טענה לא סבירה. למרות שהיא גם קורית, היא לא סבירה. כל אחד שטוען את הטענה הזאת, זה מריח חשוד.
גם בלי ויכוח.
ילדתי בתוך שבע, שלעצמה היא טענה בסדר. יש נשים שיולדות לשבע, האישה אומרת, דעו לכם, אני שייכת למיעוט, מה לעשות? נכון, אבל כשיש ויכוח, ואנחנו יודעים שבדרך כלל נשים יולדות לתשע, וזה הרי טבע פיזיולוגי של אישה סבירה, שהיא יולדת לתשע ולא לשבע. עכשיו פתאום באה אישה ואומרת, אני ילדתי לשבע, ויש לה כנראה גם איזה אינטרס, שזה לא יהיה ילד ממזר, אלא ילד ממשנה מכל מיני סיבות. אז אז שם אני לא אקבל את זה, זה נשמע לי חשוד. במקרה של רוב לחרישה ורוב לשחיטה, שם הבן אדם אומר, אני בחרתי לקנות שור לשחיטה, מה אתם רוצים? זה שמיעוט האנשים עושים את זה, זה לא סותר שום דבר, אפילו לא בטבע האדם. ואת רוב לשבע זה, 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 זה סותר את הכללים הפיזיולוגיים. הכללים הפיזיולוגיים אומרים שבדרך כלל יולדים לתשע. נכון, יש כאלה שיולדים לשבע, אבל זה נכון שהפיזיולוגיה של האדם הסביר, של האישה הסבירה, זה לידה לתשע. פה ברוב לשחיטה אין שום דבר בלתי סביר בזה שקניתי לשחיטה. אין שום דבר, לא בטבע ולא בשום דבר. יש מציאות בעולם שאנשים יולדים, קונים בדרך כלל לחרישה ולא לשחיטה. לכן זה הדרגה הנמוכה ביותר של רוב. ואחריו לא הולכים בממון, כמו שרב שמעון מסביר את דעת התוספות.
סליחה, אני משהו לא מבין בעובדות פה. מי שטוען שהוא קנה את זה לחרישה, זה הבן אדם שקנה, לא הבן אדם שמוכר. מי שמתגונן ואומר, אני מכרתי את זה לשחיטה ונסמך על המיעוט, כן? זה שבעצם לא סיפר שהשור הזה נגח שלוש פעמים. אז זה, מי שתובע כאן, זה זה שקנה את השור. הוא תובע ורוצה לקבל חזרה. ואין אדם פורע ממון תוך הזמן, זה טענה של הנתבע. באים ואומרים לו, אדוני, תחזיר לי את הכסף. הוא אומר, לא, אני כבר פרעתי. יש הבדל גדול. יש הבדל.
אני לא התכוונתי להשוות בין המקרים. לא התכוונתי להשוות בין המקרים.
לא, אבל הטענה, אתה כל הזמן אומר, זה טענה שאפשר להבין אותה, שמישהו קנה את זה לשחיטה. זאת לא הטענה כאן. המוכר אומר, אני מכרתי את זה לשחיטה. אבל בא בן אדם ואומר, אני קניתי את זה לחרישה. למה אתה לא נותן לו להיענות מהרוב?
הרי הוא רוצה... הוא רוצה להחזיר לי את השור. נכון שהוא משקר, הוא התחרט, או משהו כזה.
כי רימו אותו, כי לא אמרו לו. כי לא אמרו לו, לא אמרו לו שהשור הוא מועד.
לא, אני, כן, כי הוא אמר לי שהוא קנה לשחיטה, לכן לא אמרתי לו.
בסדר, אבל אני שוב אומר, אתה לוקח את הטענה של המיעוט, כלומר, ואתה מנסה לסנגר על הבן אדם שמחר לשחיטה, כי אתה אומר, בן אדם גם יכול למכור לשחיטה. אבל מהצד השני יש טענה שנסמכת על הרוב, בא בן אדם ואומר, אני קניתי לחרישה, ואכן הרוב קונה לחרישה, אז למה אני נותן יתרון למיעוט?
אז אמרתי, בגלל קודם כל, בגלל שמי שטוען את טענת המיעוט הוא הנתבע. ולכן יש לו יתרון.
נכון.
יש לו יתרון.
נכון. מה?
יש לו יתרון מובנה.
איזה? יש לו
מוצאים לחברו עליו הראיה. אתה תובע אותי.
לא, אבל אין לו, לא, לא, יש לו פה פגם ביתרון המובנה שאתה, הוא רימה, הוא לא סיפר.
לא, הוא לא רימה.
הוא מודה שהוא לא סיפר.
אתה טוען שרימיתי, אני אומר לא רימיתי. אתה ביקשת שעון לשחיטה. אם אתה מבקש שעון לשחיטה, אני לא צריך לגלות לך שום נגחן. מה זה משנה, מה זה רלוונטי?
לא, הוא לא אמר שהוא רצה לשחיטה, הוא לא דייק בכלל, הוא לא אמר שום דבר.
לא, אני לא רוצה להתבקר בסוגיה, אבל אני מדבר כרגע בסיטואציה שהוא, אני טוען שהוא קנה לשחיטה, לא שהוא לא אמר. כי אם הוא לא אמר זה יותר בעייתי. אני מעמיד כרגע את הסוגיה ככה, אז רק לצורך ההסבר.
בסדר, אבל יש פה לדעתי משהו לא הגיוני, שעוד פעם הבן אדם שאומר, קניתי את זה לחרישה, לא סיפרת לי שהשור הזה הוא מועד, הרוב קונה לשחיטה, ואני פתאום נותן זכות הגנה ומסתמך על איזה מיעוט, ואני מנמק את זה בזה שאני אומר, אבל זה לא נורא, כי יש גם אנשים שרוצים לקנות לשחיטה, אבל מצד שני עומד הרוב לטובתו, עומדת הטענה של...
בשביל להוציא מהבן אדם, אתה צריך להראות שהטענה שלו היא טענה לא סבירה. הטענה שמכרתי לשחיטה היא טענה סבירה לגמרי. אתה בא להוציא ממני, אני הנתבע. עכשיו, אם אני טוען טענה סבירה, אז על סמך מה אתה רוצה להוציא ממני? זה כל הרעיון שאין הולכים בממון אחר הרוב, גם אם עקרונית הולכים, אבל לא ברוב כזה כשהטענה שלי היא טענה סבירה. הולכים בממון אחר הרוב, כשהרוב הזה הופך את הטענה של המתגונן, את הטענה של הנתבע, לטענה לא סבירה. אבל פה כשהטענה שלו היא סבירה, איך אתה תוציא ממנו כסף? אגב, אין אדם פורע בתוך הזמן זה אותו דבר, בהקשר הזה.
עכשיו זה טענה של הנתבע.
מי הנתבע שם? הנתבע שם זה אותו אחד שאומר פרעתי.
נכון.
אבל הפריעה בתוך הזמן, רק מיעוט עושה את זה. אז הרוב הולך נגד הנתבע, גם שם.
נו, ושם כן הולכים על זה.
מה?
ושם הולכים לפי הרוב. אומרים לו, אדם לא פורע טלוויזיה, ולכן אתה חייב להחזיר את הכסף.
בדיוק, אז אמרתי למה. בשני המקרים, הנתבע רוצה להסתמך על המיעוט, במובן הזה זה כן דומה. למה שם הולכים אחר הרוב, או החזקה קוראים לזה שם, לא משנה, וברוב לרידיה לא הולכים, ושברוב לרידיה הטענה בכלל לא בעייתית. אבל פרעתי בתוך הזמן היא טענה בעייתית מצד עצמה, זה לא רק מיעוט. לכן קוראים לזה חזקה אגב, ולא רוב. ככה הסבר המקובל, מה ההבדל בין חזקה לרוב? חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו, האם זה לא אותו דבר כמו להגיד רוב האנשים פורעים בתוך הזמן? לא פורעים בתוך הזמן? מה, למה לזה קוראים חזקה ולהוא קוראים רוב? הרי בממון הולכים אחרי חזקה, רק אחרי הרוב יש מחלוקת רב ושמואל אם הולכים או לא הולכים. לא, האם לא נכון שכל חזקה זה רוב? ההסבר המקובל לזה זה מה שאמרתי כאן. כשאתה אומר שפרעת בתוך הזמן, זה לא רק שרוב האנשים לא פורעים בתוך הזמן. אלא זה לא הגיוני לפרוע בתוך הזמן. ואדם שפורע בתוך הזמן אומר טענה בעייתית. לא אומר שזה לא יכול לקרות, יכול לקרות. אבל על פני זה טענה בעייתית, היא סותרת את טבע האדם. אז יש חזקה שזה לא נכון. הרוב הוא תוצאה של החזקה הזאת. בגלל שההיגיון אומר שבני אדם לא פורעים בתוך הזמן, כשתבדוק את כל הפריעות שהיו, אתה תגלה שרובן באמת קרו אחרי הזמן. אבל זה לא מתחיל ברוב, זה מתחיל בחזקה. זה מתחיל בזה שיש סיבה טובה לא לפרוע בתוך הזמן. ממילא כשתבדוק, אז תראה שבאמת רוב האנשים לא פורעים בתוך הזמן. במקרה של רוב לשחיטה ולחרישה, זה עובד הפוך. אתה מתחיל ברוב. אין שום דבר במוטיבציה של האדם הפרטי שלא קונים לחרישה אלא לשחיטה. לא לשחיטה אלא לחרישה. שזה לא הגיוני לקנות לשחיטה, אין שום בעיה לקנות לשחיטה. העובדה הסטטיסטית היא שרוב האנשים קונים לחרישה. לכן שם זה נקרא רוב ולא חזקה. בסדר? בשני מקרים יש רוב. כל השאלה היא, הרוב הוא התוצאה של החזקה, או הרוב יוצר את החזקה. אוקיי? זה בעצם ה...
לא, אני אגיד בשורה סופית, מה שנראה לי מקומם טיפ-טיפה, יש מחלוקת עובדתית, בפנינו מחלוקת עובדתית. למה כשיש כלל של רוב, אני לא נכנס עכשיו לשאלה כמי ההלכה, אם הולכים אחר, ב, 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 ברוב אחר ממון, או לא הולכים בממון אחר הרוב, אני לא נכנס לרגע לזה, אני רק מציג עובדה, מחלוקת עובדתית, מישהו טוען שקנה בשביל חרישה, השני אומר מחר תלך לשחיטה, הרוב מדבר בעד זה שקנה את זה, כלומר הרוב מבסס את הטענה העובדתית של זה שאומר שקניתי את זה לחרישה, עובדה אחת קיימת בשטח שיש כאן אי גילוי נאות של משהו שקרה.
לא, זה לא עובדה.
לא, 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 הוא לא ידע, הוא לא ידע.
גילוי, אי גילוי, גילוי נאות זה כבר לא עובדה.
לא, אי גילוי, עובדה שהוא לא ידע.
לא, הייתי צריך לגלות.
לא, בסדר, אבל מבחינה עובדתית אנחנו יודעים שיש פה מחירה בלי שאמרו למישהו שהשוער הזה הוא מורד.
לא, אני טען שהוא אמר לי שהוא קנה לשחיטה.
עוד פעם, אני מבחין, לא אמרו שזה מועד, אלא אחד אומר, לא אמרתי כי זה לשחיטה, לכן לא אמרתי, אבל עדיין...
עסקה שזה עסקה לשחיטה, ככה אני טוען.
בסדר, אבל עדיין לא אמרת איזושהי עובדה שקיימת, לא משנה אם היא חשובה או לא. אני
אמרתי שהשור הזה הוא בן שנתיים, אז מה?
מה שלא ברור לי, למה מבחינת, בוא נגיד איכשהו הצדק, אדם שהרוב עומד לזכותו, הוא טוען את הטענה העובדתית הזאת, האדם השני טוען טענה שהיא מיעוט, ובכל זאת אני הולך להעדיף את המיעוט, זה מה שאני לא מבין.
אז אני אומר, ההסבר אני חושב פה בעניין הזה הוא מאוד פשוט. אם אני הנתבע, בוחר, כן? הוא הנתבע, והנתבע טוען טענה סבירה, אז לא נכון לומר שהרוב תומך בטענתו של התובע. הרוב לא תומך בטענתו של... נכון שיש רוב, אבל אתה גם טענת שהרוב תומך בטענתו של התובע. איך הוא תומך בטענתו של התובע? רק אם הטענה של הנתבע מכוח הרוב הזה, היא נתפסת כלא סבירה. אבל אם הטענה של הנתבע בחרת השחיטה היא סבירה, אז זה לא נכון שהרוב תומך בטענתך.
טוב.
בסוגיה של הפירעון לפני הזמן, זה נכון, החזקה הזאת נכונה רק בעולם של ההלכה שאין ריבית. כמה שקרה למשל...
בסדר, לא ניכנס שם לפרטים, ברור. הבאתי את הדוגמה הזאת כבר כמה פעמים, בתור משהו שהמציאות יכולה להפוך את החזקה. זה ברור, לא... אין טעם להיכנס לזה, אני מדבר כרגע על ההיגיון הסטטיסטי, או ההיגיון של הליכה אחר הרוב. אז הטענה בעצם, אז זה בעצם ההסבר של רב שמעון שקופ לדין הזה, שלא הולכים ברוב לרידיה, לא הולכים בממון אחר הרוב, ברוב לרידיה, אוקיי? מה זה אומר, מה זה אומר אצלנו? נחזור לאסירים בבית הכלא. כשהאסיר הזה עומד לדין, אז אומרים לו, תראה, 99 אסירים השתתפו בתקיפה של הסוהר, ואחד לא השתתף, 99% שאתה אשם. אז הוא אומר להם, אבל אני אומר לכם, שאני אדם צדיק, אני בחרתי לא ליטול חלק בעבירה הזאת. זה הרי תוצאה של החלטה של בני אדם, כמו הרוב לשחיטה ורוב לרידיה. אין פה, מה אתם אומרים לי, שזה לא סביר שאני לא השתתפתי? הרי היה אחד שלא השתתף. אני טוען שזה אני. עכשיו כמובן כל אחד מהמאה יטען שהאחד הזה זה הוא, כמובן. אבל ברמה העקרונית אי אפשר להגיד לבן אדם שהטענה שאותה אתה טוען היא לא סבירה. אין רוב בטבע העולם שגורם לאנשים להתנפל על סוערים. זה תלוי בהכרעה שלהם. 99 אסירים הכריעו כך, אני הכרעתי אחרת. עכשיו לא רק שיש מיעוט שקונה לשחיטה, אלא הקנייה לשחיטה ראינו קודם היא טענה סבירה. עכשיו פה זה עוד יותר מסביר. ודאי שהיה מיעוט כזה, אחד הרי לא התנפל, אנחנו יודעים, עובדתית, שאחד לא התנפל, מעבר לזה הוא אפילו נהג כדין. זה מה שבאמת, הוא לא היה עבריין. עכשיו, כשבא בן אדם ואומר, תראו, אני נהגתי כדין, אפשר להרשיע אותו בגלל שרוב האנשים לא נהגו כדין, זה הרי אבסורד. זה יותר גרוע מאשר הרוב לשחיטה, רוב לרידיה מול הטענה שמכרתי לשחיטה. שמה זה מעשה ניטרלי, אפשר למכור לשחיטה, אפשר למכור לרידיה. פה זה אפילו לא ניטרלי. אני בסך הכל טוען שנהגתי כמו שהאדם הסביר היה צריך לטעון, היה צריך לנהוג. אני לא הייתי עבריין. והרי ההחלטה אם להיות עבריין או לא היא החלטה שלי. אז אני אומר לכם, אני אדם צדיק, אני לא עושה עבירות. חוץ מהעבירה שהכניסה אותי לכלא הזה כמובן. בינתיים חזרתי בתשובה. אז אני לא עושה עבירות. אז ההחלטה שלי הייתה לא להשתתף בפעולה הזאת. זה ש99 אחרים החליטו כן להשתתף בפעולה הזאת, מכוח זה אתה יכול לכפות עליי, או לגזור עליי את הדין שאני אשם? על סמך מה? הרי הטענה שלי היא טענה סבירה מאוד, ויש אחד כזה שלא השתתף, אז מה אכפת לי שזה לא 99 אחוז, ולכן בעצם בדיוק כמו שברוב לשחיטה, אפילו יותר מאשר כמו רוב לשחיטה, רוב לרידיה, פה המיעוט הוא אפילו טענה יותר סבירה מאשר טענת הרוב, לא רק לא פחות סבירה, אלא אפילו יותר סבירה, או לפחות, לא יודע מה, יותר סבירה, יותר קשרה, לפחות ברמה הפלילית, כן? את לא הייתי עבריין, מה אתה רוצה? בדרך כלל הטענה שבשביל להרשיע אותי כעבריין, אתה צריך להוכיח שאני עבריין, יש חזקת כשרות. ההנחה הפשוטה היא שכל עוד לא הורשעתי, אני זכאי. אז כל מה שאני טוען זה שאני זכאי. תוכיח שאני לא הייתי זכאי, זה שיש 99 אשמים, נכון. באותה מידה יש גם אחד שלא היה אשם. אני טוען שאני האחד הזה. יש לך הוכחה שלא? עכשיו כמובן, שימו לב, כל המאה ייתנו את הטענה הזאת. הטענה היא שאי אפשר להרשיע אף אחד מהם, בגלל שכל אחד ואחד מהם לחוד, זכותו לטעון, אני הייתי האחד שלא היה עבריין. אז ברור שיש 99% מתוכם שמשקרים, לא משנה. ועדיין אתה לא יכול להרשיע אף אחד מהם, בגלל שכל אחד מהם טוען טענה סבירה. ולכן האנלוגיה הזאת לאין הולכים בממון אחר הרוב, נדמה לי שמציעה פה עוד הסבר לדין הזה של ההתנפלות בכלא. עכשיו, הטענה בעצם, אני רוצה להשוות בין ההסבר הזה לבין ההסבר הקודם. בהסבר הזה, הרי עוד פעם, הסתברותית כבר סיכמנו שיש 99% שאני אשם במישור ההסתברותי. או זה נראה כמו טענה משפטית, לא טענה הסתברותית. טענה משפטית אומרת שכדי להרשיע בן אדם צריך ראיות פוזיטיביות נגדו. לא מספיק להיות משוכנע ב-99% שהוא אשם סטטיסטית. אני צריך להצביע בראייה שמצביעה עליו, גם אם היא לא מוחלטת, כמו עדות ראייה. וברגע שהאדם טוען טענה סבירה, יש לו חזקת כשרות. אתה לא יכול להרשיע בן אדם שטוען טענה סבירה, בלי שיש לך ראייה ישירה לאשמתו. עוד פעם, לא ראייה של 100%, אבל ראייה ישירה שמדברת עליו, לאשמתו. זאת בעצם הטענה. שימו לב, שמה שאמרתי כאן, הוא נראה קצת דומה להסבר הקודם. בהסבר הקודם גם אמרתי, אין שום דבר שמעיד על זה שהאסיר שבפניי השתתף בהתנפלות. זאת רק סטטיסטיקה, זה רוב דעית הקמן. אז הלוגיקה היא לוגיקה דומה, אבל כאן אני לא נתלה בזה שזה רוב דעית הקמן. ההבחנה, זה לא בגלל שזה רוב דעית הקמן, זה במקרה רוב דעית הקמן אולי, אבל זה לא בגלל זה אני מזכה אותו, אלא אני מזכה אותו בגלל שהטענה שלו היא טענה סבירה. ולכן בטענה שנוגעת להתנהלות של בני אדם, יכול בן אדם לומר, אני בחרתי להתנהל באופן כזה וכזה, לפחות אם הבחירה הזאת היא בחירה סבירה. ולכן, בלי קשר לשאלה אם זה רוב דאיתא או רוב דלייתא כמן, כל עוד הדבר, נגיד, בוא ננסח את זה ככה, נגיד למשל, שאם מישהו מתגרים בו באופן מסוים, בדרך כלל 99% מהאנשים יגיבו באלימות, בהתגרות נגיד מאוד בוטה, מאוד קשה, בסדר? עכשיו, האם אני יכול להרשיע בן אדם? הוא טוען, אני התאפקתי ולא הגבתי באלימות. והשני שהתגרה בו אומר, מה פתאום הוא יגיב באלימות? האם אפשר להרשיע אותי על זה שנהגתי באלימות? כי 99% מהאנשים נוהגים פה באלימות. כאן שימו לב, יש משהו בטבע האדם שגורם לו לנהוג באלימות. לא סתם 99% מהאנשים נוהגים באלימות. ועדיין אני יכול לטעון שאני התגברתי, לא נהגתי באלימות. זה הכרעה, זה מעשה שהוא תוצאה של הכרעה שלי. החלטתי להתגבר. זה דומה קצת למקרה של האסירים, למרות שהמקרה של האסירים הוא יותר טוב מזה. כי במקרה של האסירים אין שום דבר בטבע האדם שגורם לי לחשוב שגם האדם הזה עשה את אותו דבר. אם היה טבע של אסירים, שאסירים בכלא תמיד מתנפלים על סוהרים, אז כשהבן אדם היה אומר, אני האחד שלא התנפל, זאת הייתה טענה יותר חלשה. למרות שעדיין, אנחנו יודעים הרי שיש אחד שלא התנפל. אבל כאן אין משהו, יש משהו בטבע האדם שמעיד שגם אתה התנפלת, כי כל אדם סביר היה מתנפל. ולכן יש מקום לומר שנטל הראיה מוטל עליך. אבל אין חוק טבע כזה שאסירים מתנפלים על סוער. זה לא אותו דבר כמו ההתגרות והתגובה האלימה. שם זה באמת בטבע האדם, באדם שמתגרים בו באופן כזה, הוא מגיב באלימות. ואם מישהו יתגבר, זאת באמת טענה לא סבירה. זה קורה, אבל זאת טענה לא סבירה. אני יכול להבין שנטל הראיה יהיה עליו. אוקיי? אני רק מנסה להדגים את הגבולות של ההסבר הזה או של הטענה הזאת, אבל הטענה הזאת באמת היא טענה שהיא משפטית באופיה, לא טענה הסתברותית באופיה. זה ההסבר השני. השני או הראשון, אם בכלל מקבלים את ההסבר הראשון.
מה אם אחד מה-90 אסירים האלה, לפני יומיים, היכה כבר מישהו, סוהר כזה?
זאת אומרת, אני יודע שהוא עצמו יש לו איזשהו טבע שכן מתנפל.
הוא כבר עשה מעשה דומה, הוא לא יכול להיענות מה...
אז יכול להיות באמת שזה יראה את מצבו. לא יודע להגיד לך. יכול שזה יראה את מצבו. הסברה הזאת בהחלט מתרועעת עכשיו, לא בטוח שהיא נופלת. היא עדיין, לכל בן אדם יש חזקת כשרות, יש לו זכות לפחות לטעון שהוא כשר, כל עוד לא הוכח שהוא לא כשר. זה שהוא נפל בעבר, תחשוב למשל, סתם בית משפט, מישהו הורשע בגניבה לפני 10 שנים, עכשיו הוא נאשם עוד פעם בגניבה.
זה לא יעזור להרשיע אותו.
זהו, לכן אני אומר, למה? כי יש חזקת
כשרות. לא, אבל פה אתה, כן, אבל פה אתה מסתמך על סטטיסטיק.
כן, אני מסתמך על סטטיסטיקה.
אז כשאתה מסתמך על הסטטיסטיקה, אז אתה, יש לך תמיכה לסטטיסטיקה, כי לפני יומיים הוא יישר את זה.
אבל אני מסביר, ההסבר השני הוא לא סטטיסטי, הוא משפטי. זכותו של בן אדם לטעון שהוא כשר.
כן,
אתה מוכיח שלא. זה זכותו של בן אדם גם אם הוא הורשע בעבר. זכותו לטעון שהוא כשר. אתה צודק שפה כבר הטענה שלו אולי יותר חלשה, במובן הסטטיסטי, או לא יודע איך לקרוא לו, אבל עדיין יש איזושהי, מה שנקרא היום, חזקת חפות או חזקת כשרות בהלכה, שאומרת שכל עוד לא הוכחת, זכותי לטעון שאני אדם קשה. כן. וזה באמת אולי מביא אותי לניסוח השלישי. יש בהלכה שני סוגי ספק. יש ספק של איקבע איסורה, וספק דלא איקבע איסורה. מה זאת אומרת? חתיכה משתי חתיכות וחתיכה אחת. נגיד שיש לפניי שתי חתיכות בשר. אחת זה נבלה ואחת זה בשר שחוט. אני יודע את זה. אני רק לא יודע מי זה מי. אבל לקחתי אחת מהן ואכלתי. זה נקרא ספק דאיק באיסורה, או בשם אחר, חתיכה משתי חתיכות. אוקיי? אבל 50% שאכלתי כשר, שאכלתי טרף, 50% שאכלתי כשר. ספק שני, זה ספק של חתיכה אחת. יש לפני חתיכה אחת. אני לא יודע האם היא טרפה או כשרה. שוב פעם, לכאורה זה 50%. ואם אכלתי את החתיכה הזאת, אז 50% שעשיתי היא עבירה. בהלכה יש הבדל בין שני הספקות האלה. הספק מהסוג הראשון, למשל, מביאים אשם תלוי. במקומות שיש אשם תלוי. דבר שוודאו בחטאת, אז ספקו באשם תלוי. לעומת זאת, ספק מהסוג השני, שחתיכה אחת, זה חתיכה משתי חתיכות. ספק שחתיכה אחת לא מביא עם אשם תלוי. זה נחשב ספק קל יותר. עכשיו עוד פעם, הסתברותית, לכאורה, בשני המקרים יש 50% שעשיתי עבירה. ועדיין המקרה הראשון נחשב חמור יותר מאשר המקרה השני. ולמה? שבמקרה הראשון, במקרה הראשון יש לי סיבה פוזיטיבית להסתפק. הרי אחת משתי החתיכות אני יודע שהיא טרפה. נכון, יש חתיכה אחת שהיא קשרה. אבל פה אתה לא יכול להגיד לי שאני סתם מסתפק. אני מסתפק כי אני יודע שאחת משתוך שתי החנויות הייתה טרפה. אחת משתוך שתי החתיכות. עכשיו השאלה, אם לקחת אותה או לקחת את השנייה. במקרה של חתיכה אחת, אין לי שום אינדיקציה לגופה של החתיכה שהיא טרפה או לא טרפה. אני רק יודע שבעולם יש חתיכות טרפות, יש חתיכות לא טרפות, אז יש לי ספק האם החתיכה הזאת היא טרפה או לא. אבל אין לי סיבה פוזיטיבית להסתפק. זאת סיבה נגטיבית. אני מסתפק בגלל בורות, בגלל היעדר מידע. במקרה הראשון אני מסתפק בגלל שיש לי מידע. במקרה השני אני מסתפק בגלל היעדר מידע. הבאתי לזה דוגמה ממש בתיאור האחרון. דיברתי שם, כן, על שני סוגי שמאל, או שני סוגי שוויון. אמרתי הבאתי את הדוגמה הזאת שהתחזק של איקבא איסורה, אבל תחשבו למשל על מישהו שמטיל מטבע. ואני יודע שהמטבע היא הוגנת. עכשיו אני מטיל את המטבע, יש 50% שנופלת על עץ, 50% שנופלת על פאלי. או בחיפה זה טור או יס. אז עכשיו הספק הזה, 50%, נכון? זה ספק שנובע מהמידע שיש לי, שהמטבע הזאת היא מטבע הוגנת. זאת אומרת, הסיכוי שנופלת על אצבע על פאלי שווה. מה קורה במקרה אחר? מביאים לי מטבע, אין לי מושג האם היא הוגנת או לא, לא יודע כלום על טיבה של המטבע, ואומרים לי עכשיו תהמר האם היא טיפול על עץ או על פאלי. עכשיו סטטיסטיקאים יגידו לכם, זאת לא בעיה בסטטיסטיקה. הבעיה לא מוגדרת במובן הסטטיסטי. כי במובן הסטטיסטי בעיה מוגדרת זה בעיה שיש לגביך, יש לגבי ההתפלגות. או במילים אחרות, יש לי איזשהו מידע אפריורי. לא, אני לא יודע מה יקרה, אבל אני יודע מה ההתפלגות לגבי מה שיקרה. אז אם המטבע היא הוגנת, אני יודע שההתפלגות היא 50-50. זה מידע פוזיטיבי. אני יודע את ההתפלגות. עכשיו השאלה מה יקרה, היא שאלה מוגדרת היטב סטטיסטית, או הסתברותית. במקרה השני, אין לי התפלגות. אני לא יודע איך מתפלגים המטבעות בעולם, כמה מהם הוגנות, כמה מהם לא הוגנות, איזה סוג של אי הגינות. אין לי מושג, אני לא יודע כלום. יש לי בורות מוחלטת, אין לי שום מידע על הסיטואציה. עכשיו אומרים לך, אתה חייב להמר. בכל זאת, למרות שהסטטיסטיקאים אומרים לך, זאת לא בעיה הסתברותית, אתה נדרש להמר, אחרת אני יורה לך בראש, אם לא תאמר. אתה יודע? עכשיו השאלה היא, כמה אתה שם על זה שהיא טיפול על עץ? אני מניח שאנחנו נאמר עדיין 50-50. אין לי שיקולי סימטריה, אין לי סיבה להעדיף את עץ על פאלי או להפך. אז אני מאמר על 50-50, מה אני אעשה? אין לי משהו יותר טוב מזה. אבל אתם מבינים שהאימור השני הוא אימור שיסודו בבורות, לא במידע. אין לי שום מידע, ובהיעדר מידע כל האפשרויות שוות. אם יש לי מידע שהמטבע הוגנת, האימור של ה-50% הוא אימור שמבוסס על מידע שיש לי. יש לי מידע על הסיטואציה. בשני המקרים אני מאמר שזה 50 כנגד 50, או אחד מול אחד. אבל הבסיס להימור הזה הוא שונה. במקרה הראשון זה הימור על בסיס מידע, במקרה השני זה הימור על בסיס חוסר מידע או בורות. אתם רואים את ההשוואה לספק של איקבא איסורא ולא איקבא איסורא. כאשר יש לפניי שתי חתיכות, אחת טרפה ואחת כשרה, יש לי סיבה פוזיטיבית לחשוב ש-50% שלקחתי את הטרפה. כי הרי הייתה פה אחת טרפה ואחת כשרה. אז יש לי מידע שגורם לי להניח ש-50% לקחתי את הטרפה. לעומת זאת, אם יש לפניי חתיכה אחת, אין לי מושג מה היא, אני לא יודע כלום. אני רק יודע שיכול להיות שהיא טרפה, ויכול להיות שהיא לא טרפה. אני גם לא יודע מה ההתפלגות בעולם, ולא יודע, נגיד, תוך הדיון לא יודע שום דבר. אוקיי? עדיין אני מאמר שזה 50-50, הדין הוא דיני ספקות. אני צריך להסתפק בדיני ספקות פה. אבל זה ספק שיסודו בבורות. זה לא ספק שיסודו במידע. זה עדיין יהיה 50% שהיא טרפה, אני משתמש באחוז, למרות שזה לא בעיה הסתברותית, אבל כן, אני אאמר אחד כנגד אחד שזאת טריפה, למרות שזה סתם בורות. עכשיו, זאת ההבחנה בין שני סוגי הספק האלה. עכשיו, מה ש במקרה של האסירים אצל פפינו, הרי יש לפניי 99 אסירים שהתנפלו, אבל יש אחד שלא. הרי יש אחד שלא. אז פה יש לי סיבה פוזיטיבית לזכות אותו. כי אם זה היה, אם נגיד טבע העולם שהאסירים היו מתנפלים על סוהרים, אז נכון שזה רק 99% מהאסירים מתנפלים על סוהרים, ועובדתית, כי זה, אני יודע, יש לי מידע על טבע האדם. 99% שאסיר התנפל על סוהר. לא שהיו 100 אסירים והתפלגות קונקרטית, אלא אני יודע על טבע, נגיד שהייתי יודע מידע כזה על טבע העולם. ב-99% מהמקרים, אנשים נוטים להתנפל על סוהרים בסיטואציה הזאת. אם זה היה המצב, אז יש לי מידע שנוגע גם לאסיר שעומד בפני עכשיו למשפט. כי אני יודע משהו על טבע האדם, והרי זה גם אדם. הוא גם אדם, החוקים הרגילים של טבע האדם חלים גם עליו. זה נכון, החוקים אומרים שרק 99% מהמקרים הוא יתנפל ואחוז אחד לא. אבל החוק הזה שאומר שנטייתו של אדם להתנפל, הוא חוק שחל גם על האדם הזה. ולכן ההרשאה שלו במקרה הזה, או הזיכוי או ההרשאה שלו במקרה הזה, יש לו צד לחומרה וצד לקולה. מצד אחד יש לי סיבה פוזיטיבית, כן, יש לי, אולי נדבר על החומרה, יש לי סיבה פוזיטיבית להרשיע אותו. כי סך הכל הטבע האדם הוא התנפלות, ואין לי סיבה פוזיטיבית לזכות אותו. רק הספק הזה שאומר, טוב, אבל זה רק 99%, אולי הוא שייך לאחוז שלו, אוקיי? לעומת זאת, אם אני מדבר בסיטואציה שאין לי מידע כזה על טבע האדם, פשוט היו פה 100 אסירים, 99 מתוכם התנפלו ואחד לא. אבל זה לא שבטבע האדם יש 99% שכל אדם במצב כזה יתנפל. כן, פה אנחנו מתחילים מהעובדות, ואז יוצרים את הרוב או את החזקה, ולא שהחזקה יוצרת את הרוב, כמו שאמרתי קודם. במקרה כזה, הרי יש פה אסיר שלא יתנפל. איך אתה יכול להרשיע את הבן אדם הזה? הרי יש פה אחד שלא יתנפל. זה מקביל להיק באיסורה, רק הפעם לכולה. הרי כשאני מסתכל על הצד לזכות, לא על הצד להרשיע, יש פה צד פוזיטיבי לזכות. למה? כי הרי באמת אני יודע שיש פה אסיר אחד שלא יתנפל. לא יודע מי הוא, אולי זה הוא שלפניי. יש פה צד פוזיטיבי לזכות. לעומת זאת, במקרה שיש לי מידע על טבע האדם, ש-99% שהוא יתנפל על סוער ואחוז אחד לא, אין לי מידע פוזיטיבי שיש אסיר אחד שלא יתנפל. יש לי מידע סטטיסטי שאומר שיש אחוז אחד שהאדם אולי לא יתנפל, אבל אין פה מישהו לפניי קונקרטי שלא יתנפל. אתם רואים? זה בדיוק כמו חתיכה משתי חתיכות לעומת ספק של חתיכה אחת. חתיכה משתי חתיכות, יש לפניי חתיכת טריפה. לא שיש לי איזה חוק טבע שאומר ש-50% מהחתיכות בעולם הם טריפה ו-50% הם קשרות. זה ספק של חתיכה אחת. מספק ששתי חתיכות לא אכפת לי מה קורה בעולם ומה טבע החתיכות. יש פה שתי חתיכות לפניי, אחת טריפה ואחת לא. יש לי ספק שיסודו בעובדות שנמצאות בפניי. ולכן זה ספק שהוא יותר חזק מהספק של חתיכה אחת. במקרה שלנו אני הולך לכיוון הזכות. כאשר יש לי מידע על טבע האדם שהוא מתנפל, אז אין לי ספק פוזיטיבי לזכות. יש לי רק ספק בחיוב, הנטייה הפשוטה היא לחייב, כמו ששני אנשים רואים שרצחת, נכון שלפעמים עדות ראייה מתעתעת, ויש לי עדות פוזיטיבית שאתה רצחת, שבצידה ספק, אני רושם בצד, יש ספק מסוים, אבל יש לי עדות פוזיטיבית שאתה רצחת, לא סטטיסטית, לא כללית. במקרה של האסירים, אין לי שום דבר על זה שאתה רצחת, להפך. יש לי עדות ברורה שאחד האסירים לא השתתף. איך אני יכול לדעת שזה לא זה שלפניי? אתם רואים שזה כבר מאוד דומה להסבר הקודם. הסבר הקודם שאומר שזכותי לטעון שאני האיש הכשר, שאני זה שלא ישתתף בפעולה הזאת. אני אנסח את זה בצורה אחרת, בצורה שלקוח מהרמב״ם והרבה מצטטים אותו, הרי אם אני אלך, נניח, אני אוכיח את זה בדרך השלילה, נניח שאני אבחר במדיניות ההפוכה, אני ארשיע על בסיס ראיות סטטיסטיות. אז במקרה של האסירים אני בעצם ארשיע את כל המאה. נכון? כל אחד שיבוא בפניי, 99% שהוא משתתף. אז כל המאה יורשעו. אוקיי? זאת אומרת שאני בהכרח מרשיע אדם חף מפשע. אחד. אם אני הולך במקומות הזאת, אם אני הולך במדיניות הזאת ומפעיל אותה באופן עקבי, בוודאות יורשע פה אדם חף מפשע. אוקיי? את זה לא עושים. זה לא עושים. אתה לא יכול ללכת במדיניות שבוודאות מרשיעה אדם חף מפשע. עכשיו שימו לב, הוודאות פה הוא מושג קצת מתעתע. כי נגיד שיש לי רק, יש לי, נגיד על העדי ראייה, יש לי עדי ראייה שראו את ראובן רוצח את שמעון, ואני יודע שהעדי ראייה אמינים ב-95%. גם פה היה יכול לבוא מישהו ולומר, אם תלך באופן עקבי על סמך עדויות ראייה, בוודאות 5% מהמקרים אתה מרשיע אנשים חפים מפשע. זה לא אותו דבר. למה? בגלל שאין לפני בן אדם, אין לפני מקרה שבוודאות יורשע פה חף מפשע. אני רק מניח שסטטיסטית 5% מהמקרים אני אתאה. אבל זה יכול גם שלא לקרות. אולי במקרה כל העדים האלה שבאו הם באמת עדים שראו טוב. לא יכול לדעת בוודאות שיורשע פה מישהו חף מפשע. לכן כאן אני מרשה לעצמי להסתמך על עדות הראייה.
סליחה, רב יכול...
רגע. במקרה של האסירים יש לפני ודאות מוחלטת. שבין 100 האנשים האלה יש פה אדם חף מפשע שהורשע. מדיניות משפטית כזאת לא עושים. עכשיו, האנלוגיה שאני עושה לזה, זה לחתיכה משתי חתיכות מול חתיכה אחת. בעקבה איסורה, יש לפני ודאות, אם אני אוכל את שתי החתיכות על בסיס היתר הזה, אז בוודאי אכלתי חתיכה טרפה. נכון? כי אחת מהם הרי טרפה ואחת קשרה. אם שתי חתיכות בודדות, כל פעם חתיכה אחת תבוא לפני, ואני אוכל שתיים, האם בוודאות אכלתי חתיכה טרפה? לא. כל חתיכה כזאת, אני לא יודע, אולי היא קשרה, אולי היא לא קשרה, אכלתי. חתיכה השנייה, אולי היא קשרה, אולי היא לא קשרה, אכלתי גם אותה. אין ודאות שאכלתי פה חתיכה לא קשרה. בחתיכה משתי חתיכות, אם אני אשם את היתר על שתי החתיכות, אז בוודאות אכלתי חתיכה טרפה. לכן, למרות שסטטיסטית, אכילת חתיכה אחת זה רק 50% איסור בשני המקרים, אתם מבינים שיש הבדל, לפחות משפטית, גם אם לא סטטיסטית, יש הבדל משפטי בין השימוש בכלל על חתיכה משתי חתיכות, ובין השימוש בכלל על חתיכה אחת. ואני חושב שאותו דבר לגבי האסירים. כן, מישהו רצה להעיר קודם משהו?
אז למה שהכיוון השתנה?
מה, למה ש?
למה שהכיוון השתנה?
אז למה הכיוון השתנה?
כי במקרה של שני החתיכות, אתה אומר שהוא אסור לו לאכול אותם, כי בוודאי יש איסור. ואילו במקרה של האסירים, אז אתה מזכה אותו.
כי ההקשר שונה, השיקול הוא אותו שיקול בדיוק. כי ההקשר הוא הפוך. באיסורים, אם אני אעבור איסור, אז מספק אני צריך להחמיר. את כל המקרה שאליו אני חושש, זה מקרה שבו אני אעבור איסור. באסירים, המקרה שאותו אני חושש, זה המקרה שאני ארשיע חף מפשע. וזה אני לא מוכן, הזכרתי את הרמב״ם, לא אמרתי אותו בסוף. הרמב״ם אומר, למה אנחנו מסתמכים רק על שני עדים ולא מוכנים לקבל ראיות אחרות? בגלל שעדיף שהרבה פושעים יצאו זכאים מאשר שאדם זכאי אחד יורשע. וזה מצטטים הרבה את הרמב״ם הזה.
אז זה באמת לא דומה להסבר השני או הראשון גם כן.
לא הבנתי.
בעיקרון, בעצם, לפי ההסבר הזה השלישי, בעיקרון היינו צריכים להפעיל את חוקי ההסתברות. אבל יש בעיה שזה צדדית.
זה הסבר לא, הבעיה היא אינדיקציה, הבעיה היא לא, זה בדיוק מה שאני רוצה לטעון. הבעיה שבוודאי יורשע פה אדם חף מפשע היא אינדיקציה. היא לא הבעיה עצמה, זה אינדיקציה לזה שההרשעה כזאת היא בעייתית. כי בעצם זה אומר שאין לך שום מידע על האדם הזה שעל בסיסו אתה מרשיע אותו. והראיה... שהרי יהיה פה אדם שהוא חף מפשע וגם אותו תרשיע באותה צורה. אז אין לך בעצם שום ראייה ישירה לגופו של אדם. לכן אני טוען ששלושת הניסוחים שהבאתי פה, לפחות שני האחרונים, הם למעשה צדדים שונים של אותה מטבע. פה זה ניסוחים של לכאורה שונים. הניסוח הראשון אומר, אני תמיד זכותי לטעון שאני חף מפשע. זו טענה סבירה וזה שהרוב הם לא כאלה. פה אני אומר בעצם דבר מאוד דומה. אין לך שום ראיה ישירה או פוזיטיבית כלפי הנאשם שעומד מולך. יש לך איזושהי הסתברות. אבל שים לב, האינדיקציה לזה שאין לך ראיה ישירה אליו, זה שמתוך המקרה המסוים הזה שבפניך, יהיה פה חף מפשע אחד שיורשע. אתה תעשה את האפשר.
הרב יכול לחדד רגע, מה בדיוק הציור של האסירים? שאנחנו יודעים ש99% או 99 מהם בעצם אשמים, מה בדיוק קרה שם?
אני אומר, הסתכלתי מרחוק עם משקפת.
כן.
וראיתי ש99 אסירים התנפלו ואחד נשאר לשבת בצד.
זאת אומרת, אני עד לזה שאותם אנשים היו שם... לא, אבל אני עד לזה שיש שם 99 אנשים שכן.
נכון. ואחד שלא, אבל אני לא יודע לזהות מי זה האחד הזה. אז עכשיו יהיה פה בוודאות מישהו אחד,
כששני עדים באים להעיד, ואנחנו אומרים יש סיכוי שהם 5% לא ראו את זה בצורה ברורה, גם כאן אני לא ראיתי את זה בצורה ברורה, אבל ראיתי שיש 99 שכן עשו את זה. 99
זה לא ראייה לאף אדם. שני עדי הראייה, יש להם 95% שהם צודקים ו5% שהם טועים, אבל הם מדברים על אדם מסוים. יש ראייה פוזיטיבית שפונה נגדו. נכון, היא לא ודאית. שם אין בכלל ראייה נגד הבן אדם. להפך, יש לי ודאות שהיה פה אחד שהוא חף מפשע. אז אם אני אלך באופן עקבי עם שיטתי, אני ארשיע פה אדם חף מפשע. אחד. אוקיי?
כן.
אז... בסופו של דבר אני מקבל את ההערה, כי בטור עצמו כתבתי לא כך, בסופו של דבר אני מקבל את ההערה של אליהו, שאחרי כל ההסברים האלה, ברוב דעית הקמן של חתיכה, של 9 חנויות, אני באמת חושב ששם זה שונה מרוב דעית הקמן, שונה סטטיסטית, עובדתית זה שונה, לא רק משפטית, כי אני לא חושב שנכון לדבר שם על הסתברות. במקרה של 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 במקרה של רוב דעית הקמן של האסירים, וגם זה רוב דעית הקמן, שם אני כן חושב שזה סטטיסטי. זאת אומרת, ההבדל בין זה לבין עדות ראייה, שהיא גם אמינה ב-95%, הוא לא הבדל במישור הסטטיסטי, בניגוד למה שניסיתי לטעון בטור. אבל עדיין אנחנו רואים פה שבהקשר המשפטי יכולים להיכנס שיקולים שהם מעבר לסטטיסטיקה, זאת אומרת, גם ראייה שתהיה יותר טובה סטטיסטית, עדיין אנחנו לא נשתמש בה מסיבות משפטיות, נקרא לזה כך, ולא מסיבות סטטיסטיות, לא בגלל רמת הוודאות הסטטיסטית. וזה סיפור, זאת אומרת, זה מבט מעניין על המשמעות של חשיבה סטטיסטית בעולם המשפטי וההלכתי. אני צריך להתחיל עכשיו את את המאמר של אנוך, אז אני אחזור רגע, אני כבר לא אתחיל את המאמר של אנוך, אבל רק אזכיר את הנקודה הזאת, שבאמת ההבחנות שאנחנו עושים כאן, כנראה הן לא הבחנות על המישור הסטטיסטי, ועדיין זה לא אומר שאין לזה הצדקה משפטית. זאת אומרת, בעולם ההלכתי, כאשר אנחנו מדברים על כלל שהוא מנותק מהסטטיסטיקה, יש לנו נטייה להגיד, טוב, זה גזירת הכתוב. פסול של עדות קרובים או משהו כזה, זה גזירת הכתוב. זה כתוב גוזר עלינו לפעול באופן שלכאורה סותר את ההיגיון. אבל מתברר שגם בעולם המשפטי, שלא פועל עם גזירות הכתוב, לפעמים פועלים באופן שהוא לא רק על בסיס האמינות או הוודאות הסטטיסטית. אלא יש שיקולים משפטיים כאלה ואחרים שיכולים לגרום לי לפעול באופן מסוים, למרות שברמה הסטטיסטית אולי זה לא מוצדק או לא מוצדק יותר מאשר במקרה אחר, שאני כן פועל כך, יש שיקולים שמקרים שיקולים משפטיים. אבל גם כשאני מדבר על שיקולים המשפטיים, אני רוצה פה לעשות הבחנה, כי הבחנה מאוד משמעותית לדעתי, יש לפעמים מצבים שאני מוצא את ההסבר המשפטי, כמו מה שהצעתי עכשיו לגבי האסירים. אבל יש מצבים שיש לנו לפעמים איזושהי אינטואיציה משפטית שכך לא נכון לנהוג. אני מנסה לחשוב לעצמי למה, ואני לא מצליח למצוא. מה אני אעשה במצב כזה? יש לי אינטואיציה מאוד חזקה, אני לא מצליח לעשות לה רציונליזציה. עכשיו, אם אתם רוצים לראות דוגמה לדבר הזה, תסתכלו במאמר של פפינו, זה הטור הוא טור 226 באתר שלי, ושם בהתחלה אני מפנה למאמר של פפינו, לתרגום באתר אלכסון, ופפינו אחרי שהוא שולל את כל האפשרויות להסביר, הוא נשאר בזה שבעצם אין לו שום הסבר להבדל בין ראייה סטטיסטית לבין ראייה אחרת, או עדות ראייה מול האסירים, ועדיין ברור לו שזה מה שצריך לעשות. הוא רק נשאר בצריך עיון, למה? הוא לא מבין למה. הוא לא מסיק את המסקנה, טוב, אם אין לי שום הסבר ואני לא מבין למה, אז כנראה שיש לי סתם טעות בחשיבה, זה שאני חש שזה שונה מזה, אז אני חש, נו, אז מה? יש לנו הרבה אשליות. יש לנו כל מיני אשליות חשיבתיות, אשליות פרספטואליות, כן, כל מיני אשליות. אז מה, למה להתייחס? רואים שם, זו דוגמה נהדרת לזה, שיש לנו אמון מאוד חזק באינטואיציה שלנו, גם אם השכל הרקורסיבי לא מצליח להמשיג את זה, או לעשות רציונליזציה לאינטואיציה הזאת. אבל כולם מרגישים שכך נכון לנהוג. ואנחנו נראה את זה גם בהמשך בהמשך לגבי המאמר של אנוך וחבריו. אוקיי, אני אעצור כאן. יש הערות או שאלות? אוקיי. זה שבת שלום. להתראות.